התורה חיברה בפרשתנו שתי פרשיות, פרשת סוטה ופרשת נזיר. הנושא של הפרשיות שאנחנו נמצאים בהן לכאורה זה נושא המחנה. אנחנו עוסקים בסקנו בסדר המחנות לקראת התנועה, וברשתנו ממשיכים לפקוד את הלווים כחלק מעבודת מסע באוהל מועד. מוסיפים שצריך לשלח במחנה את כל התמאים, ובסוף הפרשה שוב חוזרים לנושא של הנשיאים, כי גם הנשיאים בסוף קשורים למסע המחנות, הם גם מנהלים את מסע המחנות וגם הם תורמים עגלות ללוויים לצורך המסע. אבל זה הנושא שאנחנו עסוקים בו, ופתאום באמצע הפרשיות של המחנה יש שני עניינים שנראים לא קשורים: פרשיית סוטה ומיד אחר כך פרשת נזיר. כלומר שבתוך המחנה, כדי להגן על המחנה ולשמור על המחנה, כלומר על המשכן, צריך לדבר על מה שעלול להרוס את כל השכינה ועל הדרך לשקם ולהגן על השכינה. כי המחנה שלנו הוא לא סתם מחנה, הוא מחנה שכינה. ואם יש פרשיית סוטה, אז זה לא רק עניין בין איש לבין אשתו, אלא זה איום על השכינה. לכן אנחנו רואים שמביאים את האישה אל המשכן ומביאה מנחה, וכדי לברר אז לוקחים אפר מקרקע המשכן, כך מפורש בתורה: מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן את האפר ונתן אל המים. איזה מים? מים של הכיור. איך קורה דבר כזה? איך מתפרקת משפחה, לא עלינו? איך מגיעים למצב שסוטה? למצב שזה מאיים על השכינה, כל השכינה פה בסכנה? שם השם נמחה על המים, פגיעה בשכינה עצמה. איך זה קורה? אנחנו רואים שמיד התורה מסמיכה את פרשת נזיר. רש"י: מסמיכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז היה נראה לומר שהיין זה האשם, היין זה האויב הגדול שהוא גורם ניוף. אבל אם נסתכל לפרשת נזיר, נראה שהאיסור של הנזיר הוא לא רק יין, אלא גם ענבים לחים ויבשים לא יאכל, מחרצנים ועד זג לא יאכל, אסור לאכול גרעינים וקליפות של ענבים. מה הקשר בין ענבים לסוטה? יין אני יכול להבין, יין מביא לידי ניוף, אומר רש"י, אבל מה הקשר לענבים? מה אם הוא יאכל כל היום חרצנים וזגים? אז מה יקרה לבן אדם? מה אישה שתאכל ארגזים של חרצנים וזגים, אז מה יקרה לה? שום דבר. למה? זה לא גזירת רבנן, זה בתורה מופיע. הסכנה הגדולה זה שאנחנו חושבים, אומר המדרש תנחומה, שאנחנו יודעים להבחין בין יין לענבים. השכל שלנו אומר לנו, אתה לא רואה את ההבדל, זה יין וזה ענבים, מאוד פשוט. וזו בדיוק הבעיה. הבעיה היא שהעולם שאנחנו עוסקים בו עכשיו, הפרשיות האלו, הוא לא עולם השכל, עולם הרגש, עולם הדמיון. בעולם הרגש הוא לא בר הבחנה, הוא לא מדויק. עולם הרגש הוא עולם מאוד מאוד נסחף מדבר לדבר בלי לשים לב. עולם הדמיון הוא עולם שזז מעניין לעניין, הוא לא מדעי. האנושות נדמה לה שהיא יודעת להבחין בין ידידות לבין יצריות. נדמה לאנושות שיודעת להבחין. יש יחסים ידידותיים ויש יחסים יצריים. אתה לא רואה את ההבדל? זה לא אותו דבר. האנושות נדמה לה שיודעת להבחין בין סיפור אהבה לבין עניינים יצריים גסים, בוטים, מכוערים. אני חושבת שיודעת להבחין בין אומנות לזוהמה. האנושות משוכנעת שיודעת להבחין, וזאת בדיוק הבעיה של האנושות. עולם הרגש והדמיון הוא לא עולם אנליטי, הוא לא עולם מדויק, הוא עולם מעורבב לגמרי, שכל החילוקים הרגילים שבני אדם רוצים לחלק לא חלים עליו, כי הוא מלא רגש ודמיון והכל מתערבב. אדם אומר, אני והאישה והאשת איש זאת מדברים, משוחחים, אנחנו לא נמצאים בשום עניין יצרי, זה רק שיח נעים, אנחנו אוכלים ענבים, אנחנו לא שותים יין. ענבים זה לא קורה שום דבר. אדם אומר, אני צורך תרבות שיש בה כל מיני דברים שהם נחמדים, זה יפה, זה מרגש, זה גורם הרבה תוכן, זה כזה, זה חלק מהיופי של החיים. לא, לא, זה לא יצריות גסה, זה לא דברים שלי, זה לא זוהמה. אנחנו עוסקים בענבים, לא ביין. הכל הבל. האדם לא יודע ולא מסוגל לחלק בין יין לענבים. פה נקודת התורפה שלו. כי ברגע שהגעת לעולם הרגשי שלך, לעולם הדמיון, כל החילוקים בטלים כאף רדה אף. הרי אין להם שום תוקף. אתה לא יודע מה שאתה אומר בך. אתה מעורבב לגמרי. מה שאתה קורא אסתטיקה זה יצריות, ומה שאתה קורא רגש זה בעצם עניין, זה זוהמה. אתה לא יודע שום דבר. בפרשת מטות בסוף ספר במדבר, עם ישראל יצא למלחמה על טומאת המחנה. הרסו לנו את המחנה, עשו את המשכן, באו כוחות, באו מדיינים, הרסו את המשכן, הרסו. עם ישראל היה בסכנה. עם ישראל יוצא למלחמה, חמה, על טהרת המחנה. חוזרים מהמחנה עם שלל תכשיטים. את כל התכשיטים שלקחו שלל מהנשים המדייניות מביאים קודש להשם, והתורה מונה את התכשיטים, אומרת הגמרא בשבת, אמר רב ששת, מנה כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים. באותו פסוק בנשימה אחת מופיעים גם תכשיטים שהם קשורים ליופי, וכן צמיד, דגיל, וגם תכשיטים שהם היו בעלי רמזים מאוד מאוד בוטים וגסים, והכתוב מונה אותם ביחד. למה? ללמד אותך שאתה לא יודע להבחין, שהכל מורבה. וזה בדיוק הטעות, שאסור לאדם לחשוב שהוא יודע לעשות הבחנות.
כל החיים
סיבוב
של הבחנות, האם זה מתאים או לא מתאים?
לא, אנחנו לא עושים הבחנות, כי אנחנו מעורבבים רגשית. כשאדם מעורבב רגשית ומעורבב ברגש ובדמיון, הוא פסול לדבר, הוא נוגע, לא יודע להבחין שום דבר. איך יכול להבחין?
אז נזיר גם לא יאכל פירות בכלל.
אז לכן הנזיר מטלטל את החברה. הוא אומר, אתם רואים? אתם יודעים מה הייתה הטעות שלכם? אתה יודע איך זה קרה? סוטה, איך זה התחיל? זה לא התחיל ביין. אף פעם סוטה לא מתחילה ביין. זה תמיד התחיל בענבים. כך זה תמיד התחיל. זה לא התחיל בסערת יצרים. זה התחיל בשיחה קטנה. זה התחיל בפטפוטים, במשהו אומנותי, בטלפון, בכל מיני דברים קטנים. זה ככה התחיל. תמיד זה מתחיל ככה. זה תמיד התחיל בדברים נחמדים. זה אף פעם לא מתחיל ככה. הנזיר רוצה לטלטל את כולה, לטלטל את החברה. למה? כמו פנחס בעתיד, בסוף הספר. כהן, כמו כהן כזה. הוא כהן. הרי יש פה קנאות של הבעל, מזכיר לנו פנחס. יש לנו את הנזיר, שהוא גם קצת קנאי כזה. הוא הולך עם בגדול. מה הוא אומר? פה הטעות. הרואה סוטה בקלקולה, אתה יודע מה הטעות? הטעות היא ענבים. לא היה. כי הקושי בעניינים רגשיים ודמיוניים שאין שכל בכלל, הוא לא קיים, הוא לא נמצא. האנושות מנסה, מערכות המשפט ומערכות החברתיות מנסות לעשות כללים שכליים, מה זה יחסים מותרים, יחסים אסורים, אז זה הכל התבלגן, התפרק לחתיכות, הלכו לאיבוד לגמרי. הם לא מוצאים את עצמם ממנה ומשמאלם, לא יודעים שום דבר, הכל התפרק להם, כי הם חשבו שאני אוהב לעשות חילוק. לפני כמה חודשים שדיברנו עם איזה, הוא אדם, יש לו חברה גדולה, שהוא לא דתי, חברה גדולה של הייטק, הוא איש מדע, גם רציני מאוד. אז הוא אומר, אני לא יודע באמת, הוא התחיל לדבר על העולם המודרני, התרבות המודרנית. אז הוא אומר, התרבות המודרנית היא כל הזמן משתנה. כי לומדים לקחים, משתנים, לומדים. והנה אני, לפני כמה שנים, הייתי בא לעבודה ורואה את אחת העובדות לא שמחה, הייתי ניגש אליה, יושב לידה, מה שלומך, איך את מרגישה. היום אני לא מתקרב, לא שואל אותה כלום, אני בורח, אני לא אומר לה שום דבר. לא יודע, מה. כי אין להם כללים, הם לא יודעים כלום. כי הכל זה דמיון ורגש. הכל מתפרק. אנחנו עוסקים בנושא שנקרא שכינה. זה הנושא שלנו. שכינה זה העולם הרגשי. הלוויים עוסקים בלשאת את השכינה. הלוויים זה הכל רגשות. רגשות עצומים של יראת שמיים, של שירה, של הם נושאים את השכינה, את הרגשות של עם ישראל. אתה יודע מה עלול להרוס את השכינה? שהעולם הרגשי שלנו מתעתע בנו, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות הבחנות. איך התחילה עבודה זרה? איך התחילה עבודה זרה בישראל? הנביאים משווים פעם אחר פעם את עבודה זרה לאישה סוטה. איך זה התחיל? אתה חושב שזה התחיל רשמית, אנשים אמרו, אנחנו רוצים לעבוד עבודה זרה, יש יצרד עבודה זרה, שלום, נעים מאוד, אני רוצה להיות ביצרד עבודה זרה, מה פתאום זה לא התחיל ככה? כי יש רגשות ודמיון. אדם מלא רגש ודמיון, ושרים ורוקדים ומתלהבים, ויש כיסופים ויש דבקות, ופתאום גם שם זה רגשי, יש המון רגש, וזה דומה מאוד. רגש וכיסופים ודבקות ורוחניות וחוויות מרוממות, זה מאוד דומה, זה רגשות מאוד קרובים, אתה לא שם לב, זה אותו דבר, זה הרג... זה כמעט אותו מוזיקה, זה אבל זה, זה נראה מאוד קרוב. והרגש זה, זה כן, זה גם, זה יפה, זה מאוד יפה, שם פרחים יפים וזה ריח, מאוד דברים מאוד יפים, מאוד דומים גם. זה לא התחיל שפתאום החליטו לעבוד עבודה זרה, זה מאוד דומה, זה דניין דומה, זה רגש, אותו רגש נראה. ואתה לא שם לב, כי אתה לא יכול לשים לב, אתה לא יודע להבחין, אתה לא יודע לדייק, כי זה עולם רגשי, ועולם הרגש הוא עולם מטעתע, כי מה זה חוויה, חוויה, רוח, רוממות, רוח, כל מיני דברים כאלו שהרגש לא יודע להבחין ביניהם. רגשות יפים, תיאורים, מסמכים, וזה, הכל, אתה לא יודע. ולכן, בעבודה זרה אנחנו רואים הדרכות חוד חמורות של התורה, המון המון תקנות וגזרות של התורה, המון המון הרחקות, כמו גם בענייני צניעות. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע להבחין. הנזיר בא ללמד אותנו את השיעור החשוב הזה, שבשביל להגן על השכינה, על הדבר הזה שנקרא מחנה ישראל, שזה השכינה, הרגשות של עם ישראל, בשביל שהרגשות יישמרו נכון, אסור להתחיל להגיד סברות. אין סברות, כי הסברות שלך הן מעורבבות, הן סברות רגשיות, הן סברות דמיוניות, הן לא סברות של... אין שכל שם, והרגש והדמיון הם מנהלים את הכל, הכל. ככה זה ביצרד העריות, ככה זה היה בזמנו ביצרד העבודה זרה, התערבבו, לא ידעו להבחין, הכל היה מורבב לגמרי. הנזיר בא לעשות שלום, כמו שמטרת סוטה זה לעשות שלום, מוחקים שם השם על המים כדי לעשות שלום, כך אומרת הגמרא, מוחקים שם השם על המים לעשות שלום, וגם הנזיר מטרתו לעשות שלום. כמו שרואים שהקורבן המרכזי שהנזיר מביא בתום ימי נזירותו, נזיר שלא נטמע ולא חטא, הקורבן המרכזי שלו זה איל לשלמים, שלמי נזיר, זה הקורבן העיקרי שלו, הוא מביא אותו לפני השם, את האיל יעשה זבח שלמים עם סל מצות, והוא אוכל את הקורבן הזה, מניף אותם, זה הקורבן העיקרי שלו, שלמי נזיר, שלמים. ומיד אחרי פרשת נזיר, ברכת כהנים, ישם לך שלום. מה זה לעשות שלום? לעשות שלום זה להבין שאנחנו לא יודעים כלום ברגשות ודמיונות, ואנחנו צריכים לאפשר לקדוש ברוך הוא לנהל לנו את החיים, כי עולם הרגש והדמיון שלנו מבולבל לגמרי. שלום זה אותה הכרה, אותה תודעה שהוא יעשה שלום עליהם, שרק הוא, שאנחנו לא יודעים לעשות שלום, כי יש בנושאים האלו אנחנו לא יודעים שום דבר בענייני שלום, אנחנו מעורבבים. כן,
למה שאתה יודע לעשות שלום? למה כל
הרואה
סותר
לא מי ששומע
גם?
רואה זה ביטוי, אתה צודק. גם שומע. רואה בלשון חז"ל הכוונה מעיין. רואה זה מעיין בנושא הזה. רואה אני את דברי זה. מה זה רואה אני את דברי? הכוונה אני מעיין בדברים האלה. לצערנו הרב, התקלות הן גדולות מאוד. תקלות שנדמה שהן לא יכולות לקרות, אז הן קורות במשפחות הכי טובות. משפחות הכי טובות. קורות תקלות איומות ונוראות. איך זה יכול לקרות? לצערנו הרב, כל פעם שהיינו צריכים לעסוק בעניינים האלו, שהם עניינים קשים מאוד, תמיד, אבל תמיד, זה התחיל בענבים. תמיד. תמיד זה התחיל בענבים. כל התקלות. התחיל, לא התחיל ביין, בענבים. זאת תרבות, זה סגנון חיים, שאם לא שמים לב אליו, לפי הדרכת חז"ל והתורה, לא מבינים. חושבים, מה זה משנה? ככה, ככה, מה זה נראה? זה בסדר, זה הכל טוב, זה לא.
הוא
בא לטלטל אותה.
הוא
מנהיג. הוא מנהיג. הוא בא לטלטל את החברה. הוא בא לעורר את החברה. חשב שאתם יודעים להבחין בעניין הענבים, נכון? זה בדיוק הטעות שלך. אבל הוא בא לומר לנו מסר. תתעוררו. אתם לא יודעים להבחין בעניין הענבים. אתם מבולבלים. הוא בא לומר, אתם מבולבלים. אתם לא יודעים להבחין בעניין הענבים. אתם לא יודעים. זה בדיוק הבעיה שלכם. תתעוררו. כולם להתעורר. נזיר הוא מנהיג.
למה התורה לא כתבה פשוט?
היא כתבה, בוודאי שהיא כתבה לא התקרב לענבים. בוודאי שהיא כתבה את זה. ואלישע לא תקרב. כל דיני קרבה לאריות, הכל כתוב. סימן כ"א באבן העזר. צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד. למה מאוד מאוד? אומרים כל המפרשים בצורה קיצונית. צריך להקצין. מאוד מאוד. להיות מאוד מאוד קיצוניים. למה? כל המפרשים בא שם. כי זה נושא שהאדם הוא מעורבב. הרגע שלו משגע אותו. הוא לא מבין כלום. הוא לא יודע. לכן צריך להחמיר מאוד מאוד חומרות ולקיים זה שכתוב בתורה לא תקרב. לא תקרבו לגלות ערווה. התורה כתבה את זה. אבל זה לא עוזר, התורה כתבה, ואנשים חושבים, לא, 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 אני יש לי שכל. אני יודע. אני מבין בזה. כן, התורה, אני יודע, התורה דיברה על אנשים שיש להם בעיות. אני אדם נבון, אדם עם שליטה עצמית, אני יודע בדיוק לדק את ההבחנה. ופעם אחר פעם, טובי, מה שנקרא, מיטב הבנים, מיטב המשפחות. לא משפחות בקצה. המיטב, לא רבנים, תלמידי חכמים, אברכים, מה שאתה לא רוצה. אנחנו, זה נכתב לאנשים רגילים. אנחנו, יש לנו, אנחנו שכל, אנחנו יודעים לעשות הבחנות. לא. שזה בא הנזיר, אומר לך, אתה לא יודע לעשות הבחנות. אתה לא יודע כלום. ולכן צריך להגן על המחנה, על השכינה, כן. כי זה באמת לא בסדר. זה באמת מסובך. זה מאוד מאוד מסובך. זה קשה, הוא עושה מעשה קיצון. בוודאי שהוא עושה מעשה קיצון. אבל הוא עושה מעשה קיצון בשביל לטלטל את החברה, זה מנהיגות. הוא בא לגרום לכולם. זה היה פה אירוע קיצון, צריך לעשות מעשה קיצון. בוודאי שזה קיצון. אבל יש פה משהו שאמור לטלטל את כל החברה כולה. להבין שצריך להתחזק ולא לאכול ענבים. הוא בא לומר לנו שהטעות שלכם שאתם אוכלים ענבים. לא, זה לא טוב להיות נזיר. נזיר זה מנהיג שמבין שיש פה בעיה וצריך לזעזע את החברה. הוא מנהיג, יש לו נזר. מה זה נזר? זה כתר. כל כתר על הראש. אומני. שמואל הנביא, הנזיר. אנשים... אנשים שהם באים לראות דרך. כן, יש נושאים שאדם יכול לעשות בהם הבחנה, אבל בנושאים האלה לא. אדם יכול לעשות בהלכות שבת, חילוקים, ובסברות, בהלכות ברכות, סברות, הלכות ברכות, שבת, הלכות יום טוב, וכל מיני נושאים שאפשר אדם יכול לעשות חילוקים, זה נחמד. אבל פה אין, זה מה שכתוב סימן כפה אלף, זה אל תעשה חילוקים. כן, אני יודע זה, אני יודע איך מנהלים את זה, אני יודע איך עושים שזה ככה מצד אחד ככה, עומדים הכל, לא יודע כלום, אני אהיה שם וזה לא ישפיע עליי, ואני אקרא וזה לא יעשה לי, ואני אראה וזה לא יקרה לי, ואני יודע ויש לי שליטה, שום דבר. למה? כי הרגש עובד עליך והדמיון מתעתע בך. ולא בנושאים האלו, בנושאים אחרים. במקום שהרגש עוצמתי כזה, כמו עבודה זרה, כמו גילוי עריות, זה רגש מאוד 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 חזק, ודמיון מאוד חזק, אז אין לך מקום לשיקול. כך אומר הרמח"ל מסילת ישרים, ככה כתוב בפרשת שולחן ערוך. אין לך מקום לשיקול דעת, אל תפעיל את השכל. נו, אתם סתם, אל תפעיל את השכל. זה לא הזמן עכשיו. למה? כי זה נושא טעון רגשית. זה עוצמה, זה פצצת רגש. פצצת דמיון. זה יין. אל תאכל ענבים. התורה, חז"ל, אמרו לך, לא ענבים. זה ענבים. מה אתה רוצה ממנו? זה אומנות, זה סתם ידידות, זה... עניין של סתם אווירה טובה, יגידו לך, אפילו יגידו לך נימוקים יפים, זה עניין של נימוס וזה תורם וזה חלק מהתרבות ואי אפשר, מה אני הנזיר, כל מיני סברות, כל הסברות תזרוק לפח, כולם אומר הרמח"ל, קח אותם, כולם תזרוק לפח. למה? כי אם כולם באות מהרגש והדמיון, כך אומר הרמח"ל. המקור שלהם הוא לא השכל, אומר הרמח"ל. הוא אומר, אחד, כל הסברות שתגיד הן לא באות מהשכל. זה בדיוק פרשת השבוע, אבל אומר שיש נושאים שהם לא שיקולים.
לא, אבל אין הדרכה בתורה לכל דבר.
זה פה ההדרכה, היא שאל תפעיל את השכל. אלא, תעשה מה שאומרים לך בדיוק.
שמי
מה?
שמי
מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בשולחן ערוך, אל תפעיל טיפת שכל, אל תגיד סברות כלום, אל תגיד כן אני יודע זה הכוונה, שום
בכל השולחן.
לא, יש דברים שאפשר להגיד סברות, פה לא.
מה אפשר?
התורה שאפשר, יש נושאים אחרים שאדם הוא לא כל כך ליבו לא כזה נשאר רגשית, אז אפשר להגיד סברות. אדם נגיד אומר אני צריך להתפלל לערבית. כתוב שאסור לאכול שום דבר לפני ערבית. טוב, אני אשים שעון מעורר והוא יזכיר לי שלא להתפלל ערבית. טוב, בסדר, אפשר. בסדר. אתה רואה שאדם יכול לעשות כל מיני פטנטים. אדם יש לנו פטנטים בכל מיני נושאים שאנחנו עושים פטנטים. בהלכה, מוצאים, פה נעשה את... לא, פה לא. זהו בדיוק. עושים יותר מחירה ועושים יותר עסקה ואנחנו עושים כל מיני ומחירת חמץ, עושים כל מיני דברים. ופה כלום. לא, אז עושים, כן, פה אין. אין, לא עושים, לא מחפשים שום כלום. מה שכתוב עושים. עושים בדיוק מה שכתוב. לא אומרים, תראה, לא נורא, ישבו ביחד וזה בסדר וזה. לא, כלום. מה אתה רוצה ממני? יש הלכה, מה אתה רוצה ממני? אני לא אחראי על יישובים, אני כתוב מה שכתוב בהלכה, מה שכתוב בהלכה, עושים, מה שכתוב. בדיוק, בדיוק, לא, בדיוק מה שכתוב בהלכה. ההלכה אומרת...
זה לא הגדרה הלכתית.
את הגדרה הלכתית.
יש כאלה שמפרשים אותה מאוד מאוד, ואיך דברי
העלות. בסדר, אבל בשביל זה יש לנו פוסקים, אבל מה שחשוב לנו זה המדיניות, יש פה נושא של מדיניות, לפני הפרטים. המדיניות פה... היא שאין סברות, כי אנשים אלופים בסברות. זה לא, אני יודע, תראה, הספר הזה סך הכל ספר טוב. אני יודע לשים לב לדברים הלא טובים. החברה הזאת, יש לנו יחסים ידידותיים. אני יודע, אני אשים לב, זה לא יגלוש למקומות שאסור לגלוש להם. אנשים אומרים את הסברות האלה כל הזמן. בלי הפסקה. שום דבר. כל העולם מלא מזה. העולם מלא מלא מספרות כאלה. כל החברה מלאה ספרות כאלה, בלי סוף. זה לא זה, זה זה, זה לא ככה, זה מה שאתה חושב, זה ככה, הכל מלא ספרות. ולצערנו גם, אנחנו ראינו בתאבוננו הרב, ולצערנו היינו צריכים לטפל בזה גם לא פעם ואחר פעם, אחר כך תצפל בתוצאות. וזה כבר יותר מסובך. הבחור היה לפני כמה שנים, הבר למד בישיבה, אחר כך התחיל לעבוד באיזה בעבודה, קשרת אליו, אליי, האישה שלו אומרת, אני לא מוכנה כלום, הכל התרסק. מה את קרה התרסק? לא הכרתי אותה, התקשרה אליי, אומרת, אני לא יודעת מה זה, בחור למד בישיבה, עכשיו הולך לעבודה, אני שומעת איך הוא מדבר עם המזכירה בטלפון, מה זה הדברים האלה? מה זה דיבורים האלה? ככה מדברים, כי ככה מדברים, מה זה הדבר? זה מצודקת, אבל ככה מדברים כולם. מה זאת אומרת? לא מדברים ככה, לא, נקודה. יש כללים בהלכה, מה מדברים, איך מדברים, הכל בדיוק מדויק, אבל כך כולם מדברים, זה לא מעניין אותי, היא צודקת. נכנסתי לישיבה, למשרד של ישיבה, לא של משרד של ישיבה, אני שומע, נכנס, אני לא מכיר, שם יושב מנהל כספים בחדר אחד, בחדר אחר יושבת מזכירה, והוא צועק לה מרחוק דברים על החיים האישיים שלה. שואל אותה מרחוק בקולה כל אותם דברים על החיים האישיים שלה, הפרטיים הכי אישיים שלה. אלי, מה קורה פה? משרד של ישיבה. כי יש כללים, חושבים שאנחנו מוגנים, אנחנו לא מוגנים, אנחנו לא מוגנים. המשכן בסכנה, זה מה שכתוב פה. מאיפה לוקחים את האפר? מקרקע המשכן. מה זה קרקע? רעידת אדמה. זה רעידת אדמה. הכל מתפרק. מוכרים את שם השם, מה זה? צריך לעשות שלום. מה זה לעשות שלום? להגיד, אנחנו לא יודעים כלום. עושה שלום במומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. כן.
מה זה, אהרון,
אז מה יש שלום? מה יש שלום? מה יש שלום?
לעשות שלום
עם איש ואשתו? כן, זה ככה עושים שלום, עם איש ואשתו.
איך זה עובד לעשות?
אתה רוצה שנעשה עכשיו? לא. זה הנושא, בדיוק. אבל בשביל זה הוא אהרון הכהן, הוא כולו תורה, כולו קדושה, נכון? והוא יכול לעשות שלום, צודק. אדם שהוא כולו מקשיב לדבר השם, למדויק, מדויק, מדויק, אז הוא יכול לעשות שלום. אבל אם אתה לא, אם אנחנו לא באמת הזאת של הכהן, תורה חד משמעית, אז אפשר לעשות שלום. כי הרגש והדמיון מבלבלים איתנו את המוח, משגעים לנו את כולנו. וראינו לצערנו הרב, אנשים אמרו, כן, כן, אני אומר, אתה לא מוגן, גם אם אתה רב גדול. גם אם אתה רב גדול, אז מה? לא, אני בסדר, אתה לא בסדר, לא יעזור לך אלף. אני כן, אני בכלל, אני בכלל מומחה לעניינים, אתה לא, כלום, שום דבר. לא, בכלל. כשהרגש והדמיון משתים באדם, הוא לא יהיה שלום. צריך, בשביל זה צריך הרבה הרבה להכיר בזה שאני לא יודע. לא יודע. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד צברות בעניינים כאלו, לא יכולים. אנחנו לא נוגעים.
להתבטל,
להתבטל לענקי הדורות. לא לזוז מילימטר. יוצר שלום, יוצר שלווה. יש כללים, הכל בסדר. יש תורה, יש לנו ענקי העולם, זה בדיוק מה שכתוב. כי הנושא שלנו זה להגן על השכינה. השכינה נוסעת עכשיו. העולם הרגע של עם ישראל יוצא לדרך. לשמור על הרגשות. איך שומרים על הרגשות? הרגשות זה הנושא שלנו. איך שומרים על הרגש? על הרגשות הטהורים, היפים, הקדושים. הדבר שהכי מקלקל את העולם הרגשי, זה אויב של העולם הרגשות. יותר מכל דבר אחר. זה האויב מספר אחד של העולם הרגשי שלנו. התאומה הזאת, נגמר. אדם שנכשל בזה, כל העולם הרגשי שלו הולך לשקם אותו אחר כך. אומר רב קוק, זהו, נגמר. אי אפשר לתקם את העולם הרגשי שלך. זה סיפור, סיפור ענק לתקן את הרגש. לשקם עולם רגשי. לכן הנזיר בא להגן על האומה. זה היה, בסוף הספר היה, פנחס הוא יהיה מנהיג. למה הוא יהיה מנהיג? הוא מנהיג. מה נאמר לפנחס? שהוא מקנה, שיוצא לקרב על הרגשות של עם ישראל. השיב את חמתים על בני ישראל, עוצר את המגפה, הנני נותן לו את בריתי שלום. פנחס בא לעשות שלום. הוא עושה ברית שלום, הוא כהונת עולם. הוא, למה הוא עושה שלום? וככה עושה שלום. הוא דואג שלא יהיה את הדמיון הזה, את מה זה, מה זה משנה, ככה, כלום. חרב חדה, רומח בידו. הוא מגן על האומה. ולא חילית את בני ישראל בקינתי. יש פה קנאות. יש פה קינה וקנאות. קינה לאלוהיו ויחפר על בני ישראל. טוב, בשורות טובות, שעות ונחמות, חודש טוב.